שלום איתי.
היי ענבל.
מה העניינים?
בסדר.
הדרך לכאן הייתה מורכבת, ככה, נכון. כך גיליתי.
כמעט, לא אגיד כמעט לא הגעתי, אבל היו קשיים לנסוע בפעם הראשונה. נסיעה בכל זאת מרגשת בקו האדום בתל אביב.
כן, אתה אדם עם רכב שגר בקצוות שאליהם זה לא מגיע, וכן.
אבל
אז הרכבת הקלה בתל אביב היא חיכית עד עכשיו.
כמעט, כן, חיכיתי עד עכשיו, וכל זמן אמרתי, יש תחנה ממש קרובה פה, שנקראת בלומפילד, ואומנם התחנה אחרת לא נמצאת ליד הבית, אבל מרכז תל אביב נמצא בדרך של הקו, אז אמרתי, הנה.
הזדמנות.
הייתה הזדמנות ומבוכה, כי לא הצלחתי לתקף, הנה מילה, שאנשים שנוסעים ברכבות קלות.
לתקף את הנסיעה באמצעים דיגיטליים, שכן עכשיו אפשר בשלל יישומונים, אפליקציות, אבל הם נשענים.
כנראה על ה-GPS, את סיפקת את ההסבר הזה.
אני פשוט חווה את זה על בשרי לפרקים, אז אני יודעת.
נזכרתי שבצעירותי הרחוקה, בעיר ניו יורק, אשר מעבר לים, לימדו אותי, כשלימדו אותי מה זה האנדרגראונד שם, אז גם לימדו אותי לקפוץ מעבר לעבר. אבל אמרתי לעצמי, אני כבר איש מיושב בדעתי, אזרח שומר חוק במדינה, ואני חושב שאני עוד זוכר איך קופצים, אני לא אעשה את זה. והייתה איתי חברה, והיא אמרה, ואמרתי, איך, מה, את תקפי את זה, וניכנס ביחד כמו, לא, לא, אני אשלם פעמיים.
אפשר לעשות את הדבר הזה, למי שיש לו רב-קו שהוא כרטיס,
גם עכשיו.
רב-קו שהוא כרטיס, אפשר לסמן בו יותר מנסיעה אחת, כי
סתם משהו עם הטלפון, אני לא הבנתי מה,
אז יכול להיות שזה לא חשוב. אני אגיד שמה שאני עשיתי לפני, לדעתי זה השבועיים, לא, אולי שלושה כבר, כשחזרתי מהצפון, מאמא שלי, עליתי לאוטובוס, ו הוא קורא את הקוד, הוא יודע על איזה קו אתה נמצא, אבל הוא לא מזהה מאיזה תחנה עלית.
מדהים.
וזה לא, אי אפשר להגיד לו.
מה, אבל
ואז חיכיתי, וכל פעם עשיתי, רפרשתי, ורק כשהגענו עד, לדעתי, בערך יוקנעם, אז הוא זיהה איפה אני נמצאת.
אבל לפחות
ואז שילמתי על הנסיעה, כן.
טוב. יוקנעם בסדר, כן, קצת דרומית.
תראה, עכשיו כנראה שגם ביוקנעם משבשים, אני לא יודעת.
מה את אומרת?
לא יודעת מה קורה כאן. בכל אופן, אנחנו בגילוי דעת גרסת המלחמה,
לא שזה לא היה קשור למלחמה.
זה היה קשור מאוד. מאוד קשור, אני רק מסבירה מה אנחנו עושים ועושות כאן בשבועות, רציתי להגיד האחרונים, אבל זה כבר 18 תוכניות, ואנחנו התחלנו חודשיים אחרי שהמלחמה התחילה, אז אנחנו מבינים שזה לא כל כך קצר.
אנחנו מבינים שזה, כל הדבר הזה לא קצר.
תנה בהתאם, במקום אסוציאציות פרועות סביב נושא אחד שהתחשק לנו, חשבתי מה היינו עושים עכשיו עם 20 שנה למייטריקס. אתה יודע מה, איזה חגיגה הייתה יכולה להיות פה?
אני, בבקשה, אל תגידי את זה.
אבל זה נכון. אבל אנחנו, במקום זה, מגויסים כמו שאר המדינה למלחמה, ומסתכלים בזרם התקשורת האינסופי והמוצדק, ובוחרים בכל שבוע נושא, מושג, אדם, משהו להתייחס אליו, להעמיק, להרחיב,
אנחנו מגויסים להזין לזרם התקשורתי ולבחור משהו קצת אחר.
זה נכון, והשבוע נדבר על יחסי ישראל ארצות הברית, לא במובן של מה קורה בשיחות הטלפון בין ביידן לנתניהו, אלא יותר למה אנחנו כל כך בטוחים שהם רוצים כל כך בעיקרנו.
כי כל מיני, יש פוליטיקאים שאומרים, נסתדר בלעדיהם, את זה הבנתי. זאת אומרת, לא הבנתי, אבל הבנתי. אבל
יש תחושה שבארצות הברית, בדיוק, בארצות הברית לא ממהרים לוותר על ישראל, אז נדבר על זה. וגם מה בכלל ההגדרה של אסון הומניטרי?
מטריד אותי.
אנחנו שומעים ושומעות הרבה.
שוב,
מי קובע? מי קובע ולפי איזה
פרמטרים? כי שמעתי שיש משהו.
כן, גם אחת לאיזה זמן, בטח בזמן המלחמה, אנחנו שומעים כל מיני סטטיסטיקות על דעת הקהל הפלסטינית. 90% מתנגדים לחמאס, 95% תומכים בחמאס. מי סוקר את זה?
כן, טלפונים.
איפה, מניין המידע? נדבר על זה, וגם בכל זאת, חיל הלוגיסטיקה עושה עכשיו עבודה.
נכון.
מה?
דיברנו על כל מיני יחידות הצבא ולוגיסטיקה, אין, זה ברור שזה
נכון.
חשוב. אז נדבר על זה.
כל זאת ועוד לגמרי, וכהכנה ליחסי ישראל ארצות הברית.
מה בחרת?
אולי כדאי לזכור את המלחמה הקרה, Russians
נכון.
של סטינג. זה מבוסס על יצירה קלאסית של פרוקופייף, הוא כתב מילים, לא ידעת את זה. טוב שבאתי.
יש לי זה, בין הפזמון לבית.
זה, הוא סימפל נכון. בטרם סומפלו.
לא,
כבר סומפלו.
טוב.
רק כדי לסדר את החוב, לוטנט קיז'ה, זו היצירה של פרוקופייף, לוטנט קיז'ה.
אוקיי.
לא ידעתי, זה הרומנס מתוך היצירה הזו.
אני זוכר כשהשיר הזה היה אקטואלי מאוד. זה היה שיר ממש, וגם היה איזה עניין, הוא אומר, אני מקווה שהרוסים אוהבים את הילדים שלהם גם כן, שזה שורה שעוררה קצת, מה, הם לא אוהבים את הילדים? עכשיו שאתה חושב על זה, ואם אתה משליך את זה על המצב הנוכחי, אתה אומר, יש פה משהו אולי,
כדרכו,
אולי בכל זאת יש משהו.
ידע לדבר על הדמוניזציה שאנחנו יוצרים לאויבים שלנו, ולפרק אותה יפה.
אוקיי.
אבל ייתכן שבחרנו את השיר הזה, כי קראתי את התחקיר.
קראתי את התחקיר, זה
טוב. שייתכן שנעסוק במלחמה הקרה בשאלת יחסי ישראל ארצות הברית, יכול להיות.
את התחקיר עם הפרופסור יעל שטרנהל מאוניברסיטת תל אביב?
בהחלט.
זה טוב כי נמצאת איתנו על הקו. שלום לך.
שלום.
אוקיי, המלחמה הקרה, זהו, אנחנו ישר חוזרים.
בגלל זה צריך את ישראל? זה כל העניין?
אני אפתח, יעל, ברשותך. תחילת ימי המדינה, זה לא הרומן עם ארצות הברית, גם היה עם איזשהו סימן שאלה, והוא בטח לא היה סוער כמו מאז 1973, נכון? אז עוד כמה באמת העניין הזה של המלחמה הקרה, שהחלה כבר בתום מלחמת העולם השנייה, באמת רלוונטית לנושא שלנו? יחסי ארצות הברית ישראל?
הוא רלוונטי במובן ישראל הפכה להיות גורם במערך הגלובלי שארצות הברית ניסתה להעמיד בימי המלחמה הקרה כדי לחזק את עמדת הכוח שלה, אבל ישראל בסופו של דבר היא מדינה קטנה, לא מדינה שעליה תקום או תיפול ארצות הברית במלחמה הקרה, ולכן זה לא רק המלחמה הקרה שגרמה לארצות הברית בסופו של דבר להתחייב לישראל ולהפוך למגנה הגדולה של ישראל, כי נכון, בעשרות השנים הראשונות לקיומה של המדינה זה לא היה המצב. ארצות הברית אמנם הייתה המדינה הראשונה שהכירה בישראל, אבל לא התלוותה אליה איזושהי ברית ייחודית בין שתי המדינות היום. זה לקח שינוי במערך האינטרסים האמריקאי, באמת הבשיל ב-1973 או במהלך מלחמת הבשיל, אולי אני גם דור אחרי השואה כשהאמריקאים התחילו להפניף אופן יותר עמוק איזושהי אחריות צרית שהייתה להם בגורלו של העם היהודי, והשילום בין העולם של המלחמה, האינטרסים הגלובליים של ארצות הברית, שלה למנוע מהמזרח התיכון להתפוצץ, גם איזושהי מחויבות בכל זאת מוסרית, ערכית לעם היהודי.
רגע, את אומרת חובה מוסרית וערכית לעם היהודי, ארצות הברית באיזשהו שלב, בוודאי אחרי מלחמת העולם השנייה, תופסת לעצמה גם איזה תפקיד של שוטר. באמת היחס לישראל הוא אחר? אנחנו בנים חביבים יותר של ארצות הברית, או ידידים קרובים יותר?
כן, חד משמעית. ישראל בארצות הברית מיחס מדינה קטנה אחרת לא נהנית. גם מבחינת דיוע כספי וביטחוני, ואתם, ארצות הברית אומנם נחלה, נגיד, לעזרתה של אוקראינה, אבל אני לא חושבת שיש מדינה אחרת, לפחות לא כזו שאני יכולה לחשוב עליה, שהיא כל כך מרוחקת. כלומר, לארצות הברית, נגיד, יש מחויבות למדינות קריביות, כי הן ממש שוכנות על החוף שלה, אבל מדינה כל כך מרוחקת אחר של העולם, אני לא יכולה לחשוב על אף מדינה אחרת שלארצות הברית יש באמת כזאת מחויבות אליה, שהיא כן, היא מעבר למחויבות של אינטרסים, צריך לומר. אולי עכשיו בגלל שישראל היא נכס אסטרטגי עבור ארצות הברית, והיא הופכת להיות עול אסטרטגי עבור, זה באמת זה הזמן יהיה עכשיו האם באמת הרגש יגבור על השיקולים הקרים, כי מבחינת השיקולים הקרים לארצות כיום הרבה שיקולים קרים שמורים לה להתרחק מישראל ולנטוש את ישראל לגורלה. ולכן, בסופו של דבר, הרגש ינצח, ועד מתי, צריך לומר.
אני קיוויתי למצוא אצלך קצת נימוקים קרים לטובת תמיכה בישראל. כן. הבנתי שזה כרגע לא.
איפה הטענות על איפה זאת? לשים בסיסים ותמיכה שהיא של דמוקרטיה בלב מדינות שהן כן, לא דמוקרטיות. ועוד מלא דברים שהתגענו בהם.
כן, אנחנו הכי דמוקרטיה, אני לא אגיד הדמוקרטיה היחידה, כן, או הדמוקרטיה היחידה במזרח התיכון.
ואם לא היחידה, לפחות האמיתית.
אז בוא נגיד ככה, למי אכפת אם אנחנו דמוקרטיה או לא?
אבל זה לא רק
בתוך האינטרסים הקרים?
תשמעו, קודם כל, כשאומרים שישראל היא דמוקרטיה, צריך ליד זה הערת שוליים, והיא העובדה שישראל שולטת על מיליוני אנשים בניגוד לדין הבינלאומי, אנשים חסרי זכויות, מאז שנת 7. ולכן, מבחינת ארצות הברית, זה נושא שבישראל כמובן...
הם תופסים את זה ככה.
אתה רואה שהם פוסים את זה ככה. אתה צריך, אתה רוצה שנחזור על הנתונים מהסקרים האחרים, או שנחזור על...
לא, 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 זה רק יבאס יותר.
בדיוק, אל תדקי אותנו.
תשמעו, המצב הגיאופוליטי של ישראל הוא מורכב. זו אכן מצד אחד דמוקרטיה, ודמוקרטיה שדווקא בשנה האחרונה הראתה את החוסן שלה, מבחינת היכולת של האזרחית לעמוד על שלה. אלה דברים שמעידים על חוסן דמוקרטי, ושאכן הם חלק מהמערך השפוט אמריקאי, כשהוא מסתכל על בת ברית, שבמשך עשרות שנים הייתה ברית יציבה, רציונלית, אמינה, עם מנהיגים שנשיאים אמריקאים וקונגרסים אמריקאים הרגישו נוח איתם, שהם יכולים לדבר איתם, לסמוך עליהם. אין ספק שמבחינה הזאת ישראל היא בת ברית אמינה ונוח ומוכרת בגלל המערביות הבסיסית של ישראל לאין ארוך יותר ממדינות מזרח תיכוניות אחרות. מצד שני, ישראל היא מדינה שנמצאת, היא המדינה האחרונה במערב, שלא פתרה את הסיפורים הקולוניאליים שלה, ונמצאת באיזה מצב כזה שלא לבלוע ולא להקיא את היחסים שלה עם שכני הפלסטינים. ובסופו של דבר, זה מה שהופך היום את ישראל גם לנטל עבור ארצות הברית, גם למדינה שהקרבה אליה עולה לה בהון פוליטי גלובלי.
אז אני אציע תזה שלא המצאתי אותה, אבל בעצם התזה אומרת שאנחנו כבר בעולם שאם לא נמצא כבר במלחמה קרה, אז הוא צועד בצעדי ענק למלחמה קרה, כאשר מה שהיה פעם ברית המועצות מיוצג על ידי רוסיה וסין, ואפשר לשים את איראן איפשהו שם באזור, וכאן ישראל היא כן בעלת ברית אמיצה של ארצות הברית.
יפה, ולכן לארצות הברית מקדמת את היוזמה של ההסדר הכלל אזורי שיפתור גם את הסוגיה הפלסטינית המדממת המקומית שלנו, אבל גם ייצור מערכת של בריתות שתהיה להן גם משמעות פוליטית וגם משמעות כלכלית עם סעודיה, עם מדינות המפרץ, עם מצרים, עם ירדן. יש כאן באמת תוכנית גדולה שארצות הברית מנסה להעמיד על הרגליים, שתחבר את בנות הברית שלה מהודו ועד ישראל, ותיצור ציר גם כלכלי וגם פוליטי, שיהווה משקל נגד לפעילות הגלובלית של סין בעולם, שהיא אדירת ממדים, צריך לומר. סין פחות או יותר כבשה את אפריקה מבחינה כלכלית. סין תכבוש גם את המפרץ הפרסי, עם תאגידי הענק שלה והיכולת שלה להוציא לפועל תוכניות בקנה מידה קולוסלי. ומול זה ארצות הברית באמת מנסה להתארגן ולתכנן ולחשוב קדימה אל המאה ה-21, וחלק מהצמיחה שלה בישראל במלחמה הנוכחית הייתה מבוססת על המחשבה, על התקווה שישראל תסיים את המלחמה, תנצח את חמאס, יהיה אפשר להתחיל כאן מחדש ולנקות את השולחן ולהעלות עליו הסדר שלום אזורי גדול, שיהיה פתרון גם לשאלות מקומיות וגם לשאלות כלל אזוריות אם לא גלובליות. וזה בינתיים לא מצליח לקרות משני טעמים. א', כי ישראל לא מצליחה לסיים את המלחמה, וב', כי ארצות ישראל לא פתוחה ליוזמות שאמריקה מעלה על השולחן. ולכן זה מעלה את השאלה, מתי אמריקה תגיד, אוקיי, זה כבר לא...
לא שווה ישראל, לנו.
זה לא שווה לנו, זה לא עוזר לנו, וזה לא מקדם את האינטרסים הגדולים שלנו.
דיברת על אינטרסים, דיברנו על סנטימנט, אני חושבת על זה שאחת הבדיחות, איפשהו באזור שנות ה-90, בטח כבר ה-80, התחלנו להרגיש כאילו אנחנו כוכב נוסף בדגל, ודאי. אנחנו בעצם בליבנו פנימה קצת אמריקאים, בצד השני מזהים את הדמיון הזה, זאת אומרת, ישראל נחשבת מדברת באותה שפה, הסנטימנט בטח מונח גם שם, לא פחות מאשר להגן על היהודים החלשים שזקוקים למדינה מראשית הציונות.
ואחת הטענות אגב, של גורמים פרו-פלסטינים, או בוא נאמר אנטי-ישראלים בארצות הבריטי, שישראלים מקבלים יחס, שישראל מקבלת יחס מיוחד בארצות הברית, בגלל שישראלים נראים דומה, מתלבשים דומה, בגלל
הטכנולוגיה. מדינת ההגירה באופן דומה. בגלל
הם רואים את אותם סרטים ומייצאים סרטים דומים לתוך...
ושלא לדבר, יש בכלל את הרובד הזה שהוא יותר עמוק, של מה שנקרא תרבות היודו-נוצרית, the Judeo-Christian culture, והרעיון שלנוצרים וליהודים, שאכן יש הדתות שלהם קשורות אחת בשנייה באבותות, וזה אולי לא דבר שהוא טריוויאלי למאזינים בישראל, שעבור נוצרים בארצות הברית, הברית הישנה היא כתב קודש חשוב לא פחות הברית החדשה, הם קוראים את שתיהן, הם שולטים בשתיהן, יש בארצות הברית זרועה בעיירות וערים שקרויות על שם מקומות
בית-להם.
ירושלים, כן, יש בשפע.
זה חלק עמוק בעולם הרגשי האמריקאי. ארצות הברית היא בסופו של דבר מדינה שנוסדה על רעיונות נוצריים, ושבמשך הרבה מאוד שנים, גם אם לא באופן פורמלי, בגלל שיש שם הפרדת דת ומדינה, באופן תרבותי, בהחלט ראתה בעצמה מדינה שהיא קודם כל נוצרית, ויש אחוזים גדולים בסיפור
האמריקאי. ואני אוסיף, נדמה לי, חוץ מהדת, גם את העניין, הם תופסים את עצמם כמדינה יחסית, נאמר למדינות הנוצריות האירופיות, צעירה, מרדנית, זה כל מה שישראל הייתה בראשית דרכה.
כן, אם כי צריך לומר שארצות הברית היום היא כבר לא מדינה צעירה.
תופסת את עצמה.
עם ניתוחים פלסטיים היא נראית קצת.
היא חושבת עוד, היא חושבת שהיא צעירה ומרדנית.
צריך לומר שארצות הברית מבחינת שיטת המשטר שלה, שיטת משטר שהיא באמת עתיקה. שיטת משטר שעומדת יציבה לגמרי מאז הבחירות של 1788, שיש בזה הרבה מאוד יופי והרבה מה ללמוד מזה, ומצד שני זה יוצר הרבה מאוד בעיות. יש בארצות הברית היום תחושה של דמוקרטיה ישנה, כבדה, שלא מצליחה להמציא את עצמה מחדש. אז שוב, יש הרבה מכנים משותפים, הרבה קרבה תרבותית, שלא לדבר על זה שהקהילה היהודית בארצות הברית היא קהילה מאוד משמעותית ומשפיעה, שמצליחה למצות את פוטנציאל הכוח שלה עד המילימטר האחרון.
למרות המספר הקטן, יש לומר, מספר האנושי הקטן, האחוז הקטן באוכלוסייה, הם ממצים עד הטיפה האחרונה.
מאוכלוסיית ארצות הברית, אבל הדומיננטיות של יהודים במוקדי הכוח, בכלכלה, באקדמיה, במדע, בכל, בהוליווד, בכל מקום כמעט שבו מרוכז כוח, יש נוכחות משמעותית של ציבור יהודי, שגם ציבור יהודי צריך לומר מאורגן ופעיל ודינמי, שלא מהסס גם להשתמש בכוח שלו.
טוב, על זה גם דיברנו בשבוע שעבר, שהיהדות היא תרבות שהייתה הרשת החברתית הראשונה. זה טבוע בתרבות ובדת שלנו.
ונכון, צריך לומר, זה נכון גם ליהדות אמריקה של היום, וזה יוצר, כן, זה יוצר קרבה. לישראל יש הרבה אנשים במקומות משפיעים שאכפת להם ממנה. אבל צריך לומר, כל הדברים האלה נמצאים בעיצומם של תהליכי שינוי אדירי מימדים. במשך הרבה מאוד שנים הזהירו מהרגע הזה. יש מאמר מאוד משפיע מ-2010 של העיתונאי היהודי-אמריקאי פיטר ביינארט, שאמר, הולך ומתקרב הרגע שבו יהדות אמריקה הליברלית לא תסכים יותר לשאת את ההתנהלות של ישראל בסכסוך הישראלי-פלסטיני, ותצטרך להכריע בין תמיכה בישראל בקוט בערכים הליברליים שלה. זה לקח 13 שנה,
והנה זה קורה.
והנה זה קורה, והשאלה אם נצליח בכל זאת לשמר את הידידות הזו, או שמה, זה יקרה, המתיחה תהיה גדולה מדי, וזה ייפסק.
אופציה אחרת היא גם לנהל כאן מדינה ליברלית יותר, דמוקרטית יותר.
את כל כך אופטימית, יעל, זה מאוד משמח אותי לשמוע, אני פחות כזו. זאת בהחלט אפשרות קיימת.
בוא נאמר שזה, אני אופטימית, או שאני פשוט ריאלית לגבי הדרך היחידה שבה ישראל יכולה לשרוד במרחב הזה. כי ג'ו ביידן הוא הנשיא הציוני האחרון. על זה...
על זה אין ויכוח.
על זה, בדיוק, על זה אין ויכוח. ואת זה הציבור בישראל צריך להבין. שלא אל השלטון אחריו, בין אם זה דונלד טראמפ הפרוע וחסר האחריות, ובין אם עוד 4 שנים איזושהי דמות אחרת רפובליקאית או דמוקרטית, הקשר הזה, האהבה הזאת, המחויבות הזאת, זה נגמר. ואז צריך לחשוב מה רוצים לעשות.
מה יש לנו להציע לנו ולהם? פרופסור יעל שטרנהל, אוניברסיטת תל אביב, תודה רבה.
תודה רבה.
תודה.
שנתקדם לשאלות מהותיות לא פחות?
כן, תראי, אנחנו שואלים שאלות, אנחנו אנשים עמוקים.
כאלה אנחנו.
אנחנו כאלה, זה לא אולי לפעמים לא קולטים, אבל...
אנשים ונשים.
אנשים ונשים, חד משמעית, אוהבים לחקור, אוהבים להעמיק, ואנחנו לא מוכנים לקבל מושגים כעובדות מוגמרות, כמשהו מובן מאליו, ואנחנו רצינו להבין הפעם לעומק מה זה אומר אסון הומניטרי. איך מגדירים אסון בסדר גודל כזה, מה זה, זה כמו מגפה עולמית, מישהו, יש איזה גוף שעכשיו צריך להצהיר.
כמה אנשים, זה באחוזים, מה...
כן, כן, סופרים, כן. מה, סופרים משהו, לא... אנחנו פנינו לפרופסור דורית ניצן ישראל באוניברסיטת בן גוריון, שפשוט תעשה לנו קצת סדר בנושא.
ארגוני האום והשותפים מעריכים את מצב החירום ההומניטרי בהתבסס על שישה היבטים. הראשון הוא איום על החיים, על הבריאות והביטחון. השני, תנועת האוכלוסייה בשל עקירה בכוח או בשל חשש על חייהם. השלישי, התמוטטות הסמכות השלטונית ואיתה התמוטטות שירותים כמו בריאות, חינוך, רווחה. וכאן נדרשת פעילות למלא את מקום הסמכות השלטונית שאינה מתפקדת. הרביעי, זה מידת הצרכים ההומניטריים. האם הצרכים עולים על היכולות המקומיות והמצאי המקומי, והדאגה האם הצרכים ההומניטריים יכולים ליהנות בצורה נגישה ומותאמת לאוכלוסיות ולקבוצות באוכלוסייה. ההיבט החמישי הוא הגנה, כולל כאן הערכה של ההפרה של זכויות האדם והחוק ההומניטרי הבינלאומי, והשישי זה צורך בסיוע מבחוץ, כי כאן כשהדירוג והמורכבות גדולים, מצב החירום ההומניטרי מצריך תגובה מתוכננת, מתואמת בין הארגונים, גיוס והפנעת יעת משאבים הולמים, כולל הבטחת בטיחות נותני העזרה והסיוע. בנוסף, השותפים לסיוע ההומניטרי הגלובלי, יש להם גם כלים שלהם. למשל, בכל ההיבטים שקשור לביטחון תזונתי ותת תזונה, ה-IPC היא קבוצת שותפים מארגוני האום וארגונים אחרים שחברו לאשכולות ההומניטריים ומשתמשים במדרג סטנדרטי, מתוקף, כדי להעריך את מצב הביטחון התזונתי ותת התזונה, כשהדירוג כאן הוא מ-1 עד 5, כשחמש הוא הכי חמור. דוגמה נוספת זה ארגון הבריאות העולמי, משתמש במדדים שכוללים את השפעת האירוע הספציפי הזה על בריאות הציבור במקום, כשמסתכל על המורכבות, היכולות האופרטיביות המקומיות בתחום שירותי הבריאות, הסיכון להחמרה הבריאותית, כשהמדרג הוא מדרג פנימי, מי של WHO מ-0 עד 3. כאן חשוב מאוד לא להתבלבל למה שנקרא Public Health of International Concern, שזוהי הגדרה שאומרים שהיא דמויית הפנדמיה, הגדרה שמעלה את נושא הפנדמיה, היא הגדרה שנקבעת מתוקף התקנות הבינלאומיות לבריאות, ה-IHR. ההחלטה שם היא החלטה של מומחים שממליצים למזכ"ל ארגון הבריאות העולמי, והוא מחליט מה היכולת של האירוע והסיכון הגדול להשפיע גם מחוץ לאזור הסכנה. האם האירוע הזה הוא לא רגיל או לא צפוי? האם יש סכנה להתפשטות בינלאומית? והאם עלולה להיות הפרעה לתנועה עולמית של אנשים ומצרכים? כלומר, בכל מצב יש את הכלים להעריך וחשוב מאוד להכירם.
שנאמר תלוי את מי שואלים קצת, כן, ככה אני מרגישה. תודה לפרופסור דורית ניצן, שהיא ראש התוכנית לתואר שני ברפואת חירום באוניברסיטת בן גוריון.
יש קריטריונים, אבל יש גם פוליטיקה.
אני זוכרת פשוט בסדרה הבית הלבן של אירון סורקין, שיש להם, הם לא כך מרוצים מזה שהם הצליחו להעביר חישוב חדש למה יהיה עוני. כי יש מדדים חדשים, אבל הבעיה היא שלפי החישוב החדש, יש עוד 400 אלף עניים.
לא טוב.
וזה לא מסתדר בפוליטיקה. זה קצת, בסדר, מה לעשות, גם אסון הומניטרי זו הגדרה שהיא מצד אחד משמעותית ואמיתית, ומצד שני יש בה גם פוליטיקה. זה נכון, זה נכון. למדנו, אבל החכמנו. אנחנו נצא לך מההודעות, ואחריהן נשוב ונדבר על סקרי דעת הקהל הפלסטינית, אם יש כזה דבר, פלסטינים מסקרים, שואלים אותם אם יש דבר כזה סקרים, אם אנחנו מאמינים להם, ועוד כהנה וכהנה, וגם על חיל הלוגיסטיקה, כמה הודעות ונחזור.
בחסות קרולינה למקה, המציעה משקפי ראייה מולטיפוקל או משקפי שמש מולטיפוקל ב-799 שקלים ובדיקת ראייה חינם.
קרולינה למקה ברלין.
בחסות מיצובישי, המציעה מגוון רכבים בהנחות במיוחד לאביב עד 16 באפריל, לפרטים כוכבית 5839, כפוף לתקנון באתר החברה.
הבית של החברות, קנה צהר.
גלי צהל, פה איתכם גם בסוף השבוע. מחר ב-8 בבוקר, משה שלונסקי ועירית לינור במחשבות בעם. ב-9, יואב גיני במה יהיה בתרבות. ומהצהריים ועד הערב, עודיה ונתן, קרולינה, לבנת בן חמו ודוד פרץ עוגרים כוחות לשבוע חדש. גלי צהל, כל מקום, כל הזמן.
עם מי הייתם רוצים לשבת לקפה? קפה כזה ברגע של נחת, שאפשר לדבר על הכל. נורית קנטי חוזרת לשמונה לקפה ומזמינה אתכם להצטרף אליה בכל שבת בבוקר לשיחה אישית עם דמויות מפתח בחברה הישראלית. והשבוע, העורכת דין ניצנה דרשן לייטנר, ראש ארגון שורת הדין. שבת, 8 בבוקר, גלי צהל.
צהל מכריז על מצב כוננות מלחמה, מחבלים חדרו לשטח ישראל.
במלאת חצי שנה למלחמה, גלי צהל מלווה אתכם ביום שידורים מדרום ועד צפון.
אנחנו נמצאים במחלקת השיקום לפצועי מלחמה.
בעוטף עזה.
מפיקוד הצפון בצפת.
ומביאה את הקולות מהשטח. בראשון, אפי טריגר בבוקר טוב ישראל ממתחם הנובה ברעים. ספי עובדיה ויניר קוזין מסדרות.
אזרחי ישראל, אנחנו במלחמה.
אמיר איבגי עם יומן הצהריים מהמרכז הרפואי סורוקה בבאר שבע.
ילדיהם לא הייתי פה היום.
יעל דן, בעושים צהריים מקריית שמונה. טלי ליפקין שחק מהעצרת בירושלים.
אני ממתינה לנכדות שלי.
ועדכונים וסיקורים נרחבים במשך כל היום.
מה יש בגלי צהל?
גלי צהל, פה איתכם, בכל מקום, בכל זמן.
עכשיו בגלי צהל, עם בל גזית ואיתי הרמן, עם גילוי דעת.
בית של החיילים, גלי צהל.
חזרנו לחלק השני של גילוי דעת, ואני אחת לאיזה זמן עולה השאלה האם ברצועת עזה תומכים במעשה החמאס או לא, ואז מתפרסמים כל מיני אחוזים ומספרים שאני לא מצליחה להבין איך מגיעים אליהם.
כן, אני אגיד בצירוף מקרים, אפילו טרגי, קמיל פוקס הלך לעולמו אמש, ואנחנו מכירים דמות. תראי, אני לא מבין באמת בסטטיסטיקה, ולפעמים הם צודקים, לפעמים טועים. מדובר באיש מכובד, היה איש נעים הליכות ורציני.
לגמרי, לא, זה גם לוקחים בחשבון שיש סטיית תקן, זה כבר, זה מובנה בתוך האירוע.
נכון, ויש טעויות, אבל יש טווח טעות וכו' וכו'. אבל מה קורה בצד השני? איך באמת, מה, מרימים טלפון? יש טלפון? יש אינטרנט בכלל? מה?
איך הם עושים את זה?
איך הם עושים את זה? אבל איתנו נמצא על קו הטלפון, דוקטור אבי שילון, היסטוריון ממכללת תל חי ומחבר הביוגרפיות על מנחם בגין ובן גוריון, ואתה תעזור לנו, נכון? ערב טוב.
ערב טוב, אני אשתדל.
מצוין.
תראה, בוא נתחיל בשאלה הבסיסית, האם יש לנו מושג מה באמת רוצים הפלסטינים בשנת 2024, כן? יש מישהו שואל, בודק את זה?
אז הייתי הולך אפילו יותר אחורה, זו שאלה כל כך קריטית, כי אם אנחנו בוחנים את ההיסטוריה של הסכסוך בינינו לבין הפלסטינים, עוד מימי היישוב, הפלסטינים בעצם אף פעם לא חיו בחברה דמוקרטית שבה הם יכלו לבחור את נציגיהם. בימי היישוב משנות ה-20, חאג' אמין אל-חוסייני, המופתי של ירושלים, שלט עליהם, התמודדה מולו משפחה אחרת, משפחת הנששיבים שהייתה יותר מתונה, ויכול להיות שמרבית הפלסטינים היו הולכים עם הנששיבים, אבל חוסייני בעצם הרג ורצח את המתנגדים שלו.
להגיד שאני מופתעת? לא ממש.
לא, ובהמשך הם נשלטו במידה רבה על ידי ארצות ערב, הם קבעו להם, לאחר מכן בשנות ה-60 הוקם אש"ף, וזה שוב לא ארגון דמוקרטי, כשישראל בשנות ה-80 ניסתה לדבר עם נציגות מקומית של הפלסטינים, אז אש"ף מנע את זה, ועד ימינו כרגע אבו מאזן לא רוצה ללכת לבחירות. ככה שיש שאלה, אין ספק שההנהגה הפלסטינית היא בעייתית, כן? אנחנו יכולים לזכור דוגמאות היסטוריות, בין גם כשהם צודקים וגם כשהם לא צודקים, זו לא הנהגה שידעה למשל להיות כמו בן גוריון, ולהתפשר גם על דברים שהוא חשב שהוא צודק, אבל אין לו ברירה. השאלה היא, מה העם חושב? ולכן אני חושב שאחד הדברים החשובים שישראל צריכה לעשות, בהנחה שאנחנו לא באמת יכולים לסמוך על הסקרים שמתפרסמים, כי למשל, הייתה שם שאלה אחת, האם אתה מודע לזוועות של השבעה באוקטובר? ורוב הפלסטינים בעזה, לפי הסקר הזה, לא ראו את זה, הם לא יודעים. אז אם הם אומרים שהם תומכים בחמאס, אבל הם לא ראו את הזוועות, אז זה גם אומר דרשני, אולי אם הם היו רואים, הם היו כן מסתייגים, אולי
סליחה
לא.
סליחה שאני עוצרת אותך, אבל רגע, שאלה טכנית, איך שואלים אותם? תקשורת סלולרית היא לא טובה במקרה הכי טוב, ולא כולם נמצאים בבתים שלהם. איך מוצאים...
קבוצות מדגם.
מדגם מייצג בכלל.
מייצג, מה מייצג?
מי עושה את זה? איך יודעים את מי לשאול?
נאמר אפילו יותר מזה, עד כמה שאם אני לא טועה, אפילו אנחנו לא בטוחים לגבי כמות האוכלוסייה בוודאות שנמצאת בעזה. כן? ככה כשמלכתחילה, אם כמו שנכתב בדיווח על הסקר הזה, שהסקר נערך באזורים שבהם אין מלחמה. עכשיו אני לא יודע איך אתה יכול למדוד את זה, איך הם עשו את זה, האם הם מתקשרים...
הסקר התקיים בשוויץ, בין הפלסטינים בשוויץ כנראה או משהו, אני לא יודעת.
לא, אז זהו, זה גם מצחיק, אבל זה גם דבר מאוד קריטי. אני הייתי יוזם מטעם ישראל או מטעם הקהילה הבינלאומית, סקר אמיתי ועמוק, שבעצם בוחן את העמדות של הפלסטינים כלפי שלום, כלפי שתי מדינות, כלפי מדינה אחת. כי פעם אחת אנחנו צריכים לדעת, יכול להיות שאנחנו טועים ובאמת כופים עליהם, הנהגה שבהנהגה אחרת היו הולכים לנתיב של שלום, ויכול להיות שלהפך, שנגלה שכולם תומכי חמאס, אבל זו שאלה מאוד מאוד חשובה, ואני לו הייתי ממשלת ישראל, הייתי מנסה ליזום עם הקהילה הבינלאומית סקר רציני משמעותי בעזה ובשטחים, כדי לעמוד פעם אחת באופן גלוי ומודע על הדעות של הפלסטינים עצמם, מתוך שוב ההכרה בכך שהם לאורך רוב השנים, כל השנים למעשה, לא נשאלו באופן דמוקרטי לגבי דעותיהם. כך שגם, אגב...
רק תזכיר, כן היו בחירות, אז שוב, עם כל הבעייתיות וההקשרים, אתה אולי תדע להרחיב לדייק.
בעזה ב-2006 היו בחירות, החמאס ניצח, אחרי זה הפתח לא קיבל את הניצחון במלואו, הם רצו לעשות אחדות או משהו כזה, ואז החמאס בעצם גירש, הרג את אנשי פתח והשתלט. אז גם אם החמאס ניצח, אני לא יודע אם כל העזתים היו רוצים שהוא ישתלט בכוח. עכשיו, כך בחשבון...
הם היו בוחרים בו בסיבוב נוסף, אחרי 4 שנים.
כן, גם היה פה איזו הצבעה של כאילו אופוזיציונית, זה היה... שוב, אני רק מעלה השערות.
כן, אנחנו מנתחים ללא נתונים.
כן, אני לא באמת יודע, כן. אבל זאת השערה שאפשר, שפתח יש לה איזשהו תוקף, שיש פה הצבעה נגד השחיתות של הרשות וכן הלאה.
נכון, נכון. אלה השערות שמאוד יכול להיות שהן מעוגנות באמת. ולכן אנחנו צריכים לנסות לפתור, לשאול את שאלת השאלות. מה הפלסטינים רוצים? וכרגע אין ספק שלפי איך שהסקרים האלה מתוארים, הם לא נראים לי סקרים שאנחנו יכולים באמת להסתמך עליהם בוודאות ולומר, אוקיי, ככה שקקי אמר, זו הדעה של הפלסטינים. ואני אומר את זה במלוא הפתיחות, זאת אומרת, יכול להיות שנגלה שהם מאוד קיצוניים, ויכול להיות שנגלה להפך. אבל ישראל, לדעתי, והקהילה הבינלאומית, צריכה במסגרת המחשבות של היום שאחרי, באמת לשאול את השאלות וגם לזכור שכשאוכלוסייה חיה תחת דיקטטורה לבצורה כל כך ממושכת, סביר שהסקרים כרגע יהיו מוטעים, כי אתה גם יותר חשדן ואתה לא פתוח, אולי השבק מתקשר, אולי סוקר מתקשר. לכן צריך לעשות את זה בצורה אחרת, ולענות על השאלה המאוד קריטית הזאת, שקשורה גם לעתידנו.
כן, הזכרת את שקקי, אגב את שקקי, דיברנו על פתחי בשבוע שעבר.
כן.
זה אחיו.
זה אחיו של מי שהיה ראש הג'יהאד האיסלאמי, שחוסל על ידי ישראל, אני חושב קצת. לפני...
לכאורה, בשנות ה-90.
כן.
אבל הוא באמת האוטוריטה? הוא אמין הצמח?
כן.
קו נטוי קמיל פוקס?
כן, הוא נחשב האוטוריטה הפלסטינית בענייני סקרים. כמובן העובדה שאח שלו היה ראש הג'יהאד האסלאמי יכולה לומר משהו, יכולה גם לא לומר משהו, אתה לא חייב לחשוד תמיד. אבל הוא האוטוריטה, השאלה מה הכלים שלו, והשאלה מה היכולות שלו, ושוב, אני הייתי מנסה לתמרן את המצב לכיוון שמכון סקרים, שהוא בוא נאמר, הוא בר סמכה ומקובל גם בעולם וגם בישראל וגם בקרב הפלסטינים, יעשה את סקר הסקרים, הייתי קורא לו.
אני חייבת להודות שככל שאנחנו מדברים על זה יותר, אני חושבת על זה, בארצות הברית יש אחת לכמה שנים את הצנסוס, את המדגם, זה לא מדגם, זה מפקד.
כן, זה גם פה יש.
יכול להיות שזה צריך להיות כשאלה שהיא משאל עם. לא מדגם של 500 איש, אלא ממש שכל מי שרוצה להשפיע, יתכבד נא לענות.
עם כל הכוכביות, מי שמאזין ומעלה תהיות, הם במקום, יש המון כוכביות לשים, ועדיין זה הרבה יותר מאשר מה שיש לנו היום.
נכון, אבל באמת הרעיון של משאל עם, לזה אני באמת כיוונתי, ניסחת את זה מאוד נכון, צריך להגיע למשאל עם בקרב הפלסטינים, זו שאלה שהיא מכרעת בשבילם ובשבילן.
כאלה, אנחנו מסתכלים על היום שאחרי, גם על הסקרים, זה עוד קצת רחוק לנו, אבל אפשר לקוות. דוקטור אבי שילון, היסטוריון ממכללת תל חי, מחבר הביוגרפיה על מנחם בגין ובן גוריון, תודה רבה.
תודה רבה.
תודה לכם.
להתראות. תראה.
כן.
אנחנו כבר חצי שנה אל תוך המלחמה.
נכון. ודיברנו, אגב, על כל מיני יחידות ויכולות וכאלה.
כן. אבל בסוף...
את מי השארנו?
מי שהיה צריך מהר מאוד להתאפס על הכל היטב, ולהיערך למשהו שאני לא חושבת שאף אחד חשב שיצטרכו להיערך אליו, מבחינת משאבים.
נכון. בקבוצות הוואטסאפ לא שאלו אם מאגפים מימין או משמאל, אלא למי יש אפוד קרמי? למשל.
או אפילו גרביים חמים.
או גרביים, או מדיברו הרבה על האוכל וזה. ואיכשהו באמת הדבר הזה שהוא לוגיסטיקה ככה, אני חושב שיש לו אולי יותר תודעה היום.
יכול מאוד להיות.
בתודעה יותר גבוהה.
קטונתי.
קטונת, אז בואי נגדיל. נמצא איתנו לקו הטלפון תת אלוף במילואים איציק כהן, ראש חטיבת לוגיסטיקה לשעבר, ערב טוב.
ערב טוב. איתי, ערב טוב עם בן.
ערב טוב.
נתחיל, כמו שאומרים, בהתחלה, בעיתות, נקרא לזה, לא שלום, אבל רגיעה, חיל הלוגיסטיקה מתפקד בעצימות נמוכה יותר?
לא. לדעתי בכלל לא, כי חיל הלוגיסטיקה מאז ומתמיד נותן מענה לכל הצבא, לכן הוא בשגרה גם נותן מענה קל וחומר בחירום, שזה עיתות מלחמה שצריך לתת מענה הרבה יותר, בעצימות הרבה יותר גבוהה, אבל בשגרה מתספק כל היום את כל הצבא בכל החתכים של מזון, מים, ציוד, תחמושת, דלק, סעים. אני חושב שגם בשגרה וגם בחירום.
לא צריך לשאול את ערכת לוגיסטיקה לשעבר האם זה חשוב, כי הוא בוודאי יודע את זה.
הוא יודע שכן.
הוא יודע שכן, אבל איכשהו פתאום צצה לי מחשבה בראש, איך הסתדרו פעם בלי קבוצות וואטסאפ ועזרה מכל מיני... כאילו נראה שהיום אם צריך משהו, אז יש איזה מיליונר או מישהו שיביא מחול, מאיפה שהוא יביא את האפודים או מה שזה לא יהיה. מישהו כבר יפתח איזושהי בסטה בקו הגבול. וזה לא היה ככה פעם, אני מניח, תקן אותי.
ראשית, אין ספק שהרשתות החברתיות עושות טוב ופחות טוב. נקרא לילד בשמו. בהקשר הזה אני חושב שבסך הכל יש מגמת שיפור על ציר הזמן. אני יכול להגיד גם מתקופתי כראש חטיבת הלוגיסטיקה וגם היום. אני חושב שיש שיפור כל הזמן, השיפור הולך ומתמיד. אני חושב שיש מלאים, אני חושב שהצבא בסך הכל אני אומר בהסתכלות רחבה, שהמענה הוא מענה טוב. אני חושב שגם במבחן התוצאה, לגייס סדה כזה גדול שהתמודדו איתו בתקופה האחרונה, זה משהו שלא היה מקום המדינה. ולכן, בכל מערכת, אני חושב שככל שהיא תהיה מורכבת, אני חושב שהמענה שניתן על ידי הטל ועל ידי חיל הלוגיסטיקה הוא מענה טוב. להגיד שהכל היה מושלם? לא. אבל אני חושב שיש פה באמת באמת מענה טוב, עם כל אותם דברים קטנים שציינתם, ואני בטוח שתמיד הנושא של האפודים הקרמיים והנושאים של דברים שהם לצורך עניין, אין אותם לכל חייל ולא צריך שיהיה לכל חייל. יש הגדרות די ברורות ודי מתואמות עם חטיבת המבצעים, מי צריך להיות עם שחפץ קרמי, מי צריך להיות עם שחפץ רגיל, ולכן לא תמיד תאום הציפיות בין אותם כל החיילים לבין המפקדים, ולכן תמיד... אנחנו נראה בהודעות הוואטסאפ.
רוצה לומר, יכול להיות שאני רוצה טלוויזיה 70 אינץ', אבל אני יכולה לראות חדשות גם בטלוויזיה של 40. זה לא נורא.
נכון, יש חייל עורפי ויש חייל לוחם, ויש מישהו שעובר את הגבול, והוא צריך את השכפץ הקרמי, והחייל בעורף צריך שכפץ רגיל. זה בסדר גמור, הוא נותן את אותו מענה, אותו שכפץ נותן אותו מענה, ולכן כל אחד מקבל את מה שהוא צריך. בסך הכל אני אומר עוד פעם בהסתכלות, וכאחד שנתן הרבה מאוד שנים למערך הלוגיסטי, אני חושב שהמערך הלוגיסטי במלחמה האחרונה נתן מענה טוב.
איך, בוא, אפשר לנסות, אתה יכול לנסות לדמיין, לתאר מה קורה בשבעה באוקטובר, אני לא אומר בשש וחצי בבוקר, אבל ב-11 בבוקר, או לקראת, במהלך היממה הראשונה לראש מערך לוגיסטי בצהל, מה הוא עושה, מה הוא מבין?
כן, טוב, אז א', כמו כולם, זה הפתעה גדולה, למרות שאנחנו כל הזמן נערכים לכל מתאר אופרטיבי בצורה כזו או אחרת, אבל עדיין, 7 לאוקטובר, שזה היה ביום שבת, בשמחת תורה, אנשים לא נמצאים כולם בתוך הבסיסים, וערוכים לקלוט את הסדק הגדול, אז לטעמי, אצל כולנו, זו הייתה הפתעה אחת גדולה. אבל מרגע שהעסק התחיל להתבהר, המערכים הלוגיסטיים התגייסו במלואם, והחמלים נפתחו, לאט לאט תמונת המצב התבהרה, לאט לאט הושלמו הפערים, גויס הסדק, ככל שהזמן יתקדם, אני חושב שהמענה הלך והשתפר.
אני ככה סתם אשתמש בציטוטים ששמעתי, לפחות, לא, שוב, לא, אולי לא בשבועות הראשונים, אבל כבר כשהייתה כניסה קרקעית, אז אמרו, כל מה שאנחנו רוצים, באמת, האנשים הלוחמים, וזה באמת היה מאוד מחמם לשמוע, אם אנחנו רוצים משהו, אנחנו לא יודע מה, פלאפל, לא יודע מה, אנחנו רוצים, מביאים לנו. זה... ככה זה? זאת אומרת, ככה זה עובד? מה נדרש?
מה היא שרשרת האספקה של חיל הלוגיסטיקה?
אני איזה טנקיסט בקרב ופתאום בא לי משהו ואני מקבל? זה וולט כזה של צהל?
וולט צהלי, כן.
וולט צהלי, כן.
אז בוא נעשה הפרדה, בסדר? בחיל הלוגיסטיקה ובצהל הגדול יש מענה, אני חושב שהוא מענה לכל הצרכים. האם הנושא של ההתנדבות והאזרחים והרצון לתת ולשפר, אז מן הסתם, אז מנצלים גם את התארים האלה, שמה שנקרא, שאם אפשר לטייב, להביא דברים שאין אותם בצבא.
וזה עובר דרך אל הלוגיסטיקה? זאת אומרת, אם אני רוצה לצורך העניין לתרום ארוחות, או להביא אפודים, או מה שזה לא יהיה,
או הבן שלי אוהב,
כן, זה מתוכלל דרך אל הלוגיסטיקה?
זה לא רק חיל הלוגיסטיקה, חיל הלוגיסטיקה הוא בסופו של דבר גוף הביצוע, הוא בסופו של דבר מתספק ומביא את האמצעים, אבל זה חייב לעשות בתיאום, כי אי אפשר לתרום מפודים קרמיים, אי אפשר לתרום מכוונות, כל זה צריך כמובן לעבור בדיקות של זרוע היבשה, שזה עומד בתקנים, אי אפשר להכניס ציוד שהוא לא תקני לצבא. בסופו של דבר, כשיש מעטפת כזאת שלמה שמאשרת קבלה של תרומה כזו או אחרת, זה נעשה בתיאום ובשיתוף של אקה, של זרוע היבשה ושל הטל, ובסוף בסוף בקצה זה מגיע ללוחם.
אוקיי. המספרים האדירים של הגיוס המאוד מאוד מהיר שהיה אחרי 7 באוקטובר, מן הסתם משפיעים על איך צריך לפעול, זאת אומרת, זה יכול להיות שזה ייציב את חיל הלוגיסטיקה בכלל, את החילות, באיזשהו פער, ואז מה עושים?
אז אמרתי שאני חושב שההיקפים הגדולים שבסופו של דבר נדרשנו לגייס סדה כזה גדול, מן הסתם חלק מהדברים היו לנו במלאים, חלק מהדברים רכשנו תוך כדי והשלמנו פערים תוך כדי המלחמה, אני חושב ש... גם התאמנו את המענה הלוגיסטי בהתאם להתפתחות הקרב. ככל שהזמן יתקדם, יש מענה לוגיסטי גם בעורף וגם בתוך הרצועה, בצורה שמתאימים אותו על פי הצרכים של הלוחמים. אני חושב שהחיל הלוגיסטיקה, גם על ציר הזמן, הלך והתקדם והפיק לקחים. היום אני חושב שגם הדרג הלוחם מבין את החשיבות של הלוגיסטיקה, כי בסוף בסוף יכולים להיות לנו הלוחמים הטובים ביותר, ויהיה לנו את המטוסים הכי טובים, את הטנקים הכי טובים, אבל בסוף, אם לא יהיה את התספוקת שתתספק אותם, אז כמובן שזה אי אפשר להתקדם בלי זה. לכן אני חושב שהיום ההבנה גם של המפקדים את הלוגיסטיקה, וגם עם אנשי הלוגיסטיקה את הלוחמים, יש פה שיתוף פעולה יוצא מן הכלל.
אז כמחווה לדבר הזה, אנחנו הרבה פעמים יודעים את השמות של מבצעים צבאיים, מה בימי כהונתך היה מבצע לוגיסטי מורכב שעבר בהצלחה?
אז אני כיהנתי כראש חטיבת הלוגיסטיקה, הייתי גם במבצע עופרת יצוקה, גם בצוק איתן, וגם כמעט במרבית המבצעים האחרונים שימשתי כראש חטיבת הלוגיסטיקה. ההבדל בין חיל הלוגיסטיקה לראש חטיבת הלוגיסטיקה, חיל הלוגיסטיקה הוא בסופו של דבר בונה הכוח, מכשיר את האנשי הלוגיסטיקה, נאמן אותם וכותב להם את התורה, וחטיבת הלוגיסטיקה באתל במטה הכללי היא הגוף שמבצע, הגוף הביצוע שמוציא לפועל את כל המענה האופרטיבי הלוגיסטי במלחמה, במבצעים. אז היו כאלה טובים, היו פחות טובים, אבל השתפרנו, כל הזמן אנחנו משתפרים, מסתכלים קדימה.
זה מה שהכי חשוב, ובזאת אנחנו כנראה נסיים ונסמוך על זה שיגיעו גם האפודים, גם האוכל, גם הנעליים, ומה שלא, בשביל זה אנחנו מדינה שדואגת אחד לשני.
יש פערים מצמצמים.
בדיוק, תת-אלוף במילואים איציק כהן, ראש חטיבת לוגיסטיקה לשעבר, תודה רבה.
תודה רבה.
תודה לכם.
להתראות. תראה.
כן.
אני לא יכולתי בלי השיר הזה.
הופה, אקורדיון. איפה האקורדיון הזה?
כבר כיף לי, טוב על פאטר בטח או משהו.
היום שלוש ועוד שלוש שווה לי שתיים, ואם תבדוק תמצא אומנם זה כך, כי אם תותח שווה לזוג גרביים, אז החשבון בינינו מסובך. אם כן צריך לרוץ יחף בתוך הנעל, אם זה מועיל ודאי מועיל מאוד לצהל, כי אם יחף אתה או לא, זה היינו הך, אין העיקר הוא התותח. תותחים במקום גרביים, טנק במקום זוג נעליים, גופיות שלוש דורים, אם תתנו ספינת משחית, ובמקום חולצת שבת תנו איתנו סילון אחד, ובמקום זוג תחתונים שני שחלים או שריונים, ובמקום עצור אתם המכנסיים, לא ניתן, לא ניתן.
יפה, זה מצחיק אותי. היום כבר אנחנו רוצים גם את התחתונים ואת טרמים וזה, וגם את הסילון, למה או-או? אנחנו נסיים את התוכנית הזו, גילוי דעת במלחמה, התוכנית ה-18 שלנו, יום יבוא ונחזור לשגרה, נגיד תודה למפיקות. גל יזר, עמיה קרן ועדי שוורצמן, הטכנאי שלנו, נועם סיני, אתה איתי.
ואת עם בל.
ואנחנו נהיה פה גם בשבוע הבא, אם הכל יעבור קשה.
עם מכנסיים, תחתונים וגרביים, ותותחים אם צריך.
ותותחים וסילונים ובדיוק הכל. נחזור ללהקת הנחל.
תותח, תותחים במקום גרביים, טנק במקום זוג נעליים, גוביות שלוש נורים, אם תתנו ספינת משחית, ובמקום חולצת שבת תנו איתנו סילון אחד, ובמקום זוג תחתונים שני שחלים או שריונים, ובמקום עצור פנטן המכנסיים, לא ניתן, לא ניתן. שוב הרסר עובר פה חבר'ה הוא נפוח,
אני רוצה שורה כמו סרגל בחולצת הכפתור עליון פתוח,
הבטועי כוחו של ההרגל, אומנם תותח הוא נשק חם אך בלי גרביים אפשר לחטוף נזלת מה יאמרו בבית,
אל תתפנק חייל חביבי אל תשכח,
אין העיקר הוא עוד תותח, תותחים במקום גרביים, טנק במקום זוג נעליים, גופיות שלוש נורים, אם תתנו ספינת משחית ובמקום חולצת שבת.
בחסות המציעה לחדש את הבית היום ומחר, פינת אוכל נפתחת כוללת ארבעה כיסאות שבמבצע ב-1999 שקלים בסניפים ובאתר אייס.
בחסות מועדון הצרכנות הוט המזמין את חבריו ללילה לבן באיקאה, אירוע של הנחות וחוויות לכל המשפחה. עמיתי מועדון הוט מחכים לכם באיקאה הערב משש.
בחסות סוזוקי המציעה את מגוון הדגמים בהנחות במיוחד לחג הפסח. סוזוקי כוכבית 9955, כפוף את הקנון.
אתם מאזינים לגלי צהל. בנק ישראל מעריך את מתווה ההקלות בהלוואות ובעמלות שימצאו הבנקים. נפגעתם ישירות מהמלחמה? תוכלו לדחות תשלומי הלוואה ומשכנתה בשלושה חודשים בלי ריבית ועמלות. משרתי מילואים, תוכלו לקבל פטור מעמלות וגם פטור מריבית על יתרת החובה בחשבון הבנק שלכם, אוטומטית ובלי צורך בהצגת מסמכים. למימוש ההקלות, פנו לבנק שבו מתנהל חשבונכם. למידע נוסף, היכנסו לאתר בנק ישראל.
בשישי, ספרים רבותיי ספרים, נפרדת מהסופר סמי מיכאל שהלך לעולמו בגיל 97. ציפי גון גרוס חוזרת אל ספריו וכתיבתו והשיחות המשותפות.
הציעו גם לך פעם?
נציגי ברית המועצות באיראן הציעו לי להיות מרגל בישראל, דבר שזעזע אותי, אבל הסתרתי את הזעזוע כי חששתי שהם יסגירו אותי.
ספרים רבותיי ספרים לזכר סמי מיכאל, מחר 5:00 PM, גלי צהל.
סוף השבוע הוא הזדמנות להפוגה מהחדשות, לשמוע גם משהו שיעשה לכם טוב על הלב. בשבת, ב7:00 AM, יורם רותם מערך את המלחין והמעבד אמיר לקנר בבוא שיר עברי. ב9, ירדן בר כוכבה ודידי שחר עם תוכנית לילדים. ב12, בן וקובי פרג' וב2, אורלי וגיא, אוגרים כוחות לשבוע חדש. גלי צהל, פה איתכם, כל מקום. כל הזמן.
בכל יום ב5, יומן הערב בגלי צהל, משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
סגן משנה נועם אלון.
אנחנו בדרך לפשיטה על בניין, איך שאני נכנס, ביטן מתפוצץ לצד ימין של הגוף שלי.
מה אתה זוכר מהרגע עצמו?
לא, אני זוכר, נגיד, 1.5 דקות לפני, עד שאני מתעורר בטיפול נמרץ, באמצע חור שחור, אני לא יודע כלום.
דוקטור רב סרן במילואים דניאל קידר.
ואני נמצא שם כרופא מילואים של הגדוד, לא רחוק, קוראים לנו כשנועם נפקע.
זוכר את הפגישה הראשונה עם נועם?
פגישה ראשונה, אני בטוח שאני זוכר ונועם לא.
כן, בהתחלה כבר הוא בא אליך, זה אומר לי, אתה בטח לא מזהה אותי, ואני כזה, שמע, אני לא יודע מי אתה. ואז הבנתי שזה בעצם הדוקטור שטיפל בי ואז, שמע, זה דבר מדהים, באמת.
גלי צהל, פה איתכם, כל מקום, כל הזמן. מיד אחר.